דף נ"ד עמוד ב', באמצע עמוד, יש בתחילת שורה ראשי תיבות, מה ישנה בשר עוף? אנחנו אתמול למדנו בשורה החמישית מלמעלה ברייתא. הברייתא הזאת היא בעצם מגלה לנו מי הם הבעלים מחלוקת אצלנו במשנה, כאשר רבי עקיבא ידוע לנו והגמרא מחדשת שהבר פלוקטה שלו זה רבי שמעון בן גמליאל. ובברייתא נאמר, דעת הנקמה דהיינו רבי עקיבא, הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר, דהיינו בכל חלקי הבהמה, אבל מוסיף רבי עקיבא ואומר, לא רק בבשר נטו, אלא גם הוא אסור בראש, ברגליים, בקנה, בכבד, בלב, ואפילו בשר עופות. והסיבה, כי אמרנו שאדם כזה המשלח שולח אותו להביא לו בשר, הוא חוזר אצל המשלח ואומר לו, תשמע, לא מצאתי בשר, יש כבד, יש לב, יש קנה, אבל הוא מותר בבשר דגים וחגבים, כי זה ודאי שהשליח לא חוזר אצל המשלח. חולק על זה רב שמעון בן גמליאל ואומר, מה פתאום, עצם העובדה שהוא לא מביא את זה, אלא הוא רק חוזר אצל המשלח, בהכרח שהנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר, בבשר, בכל חלקי הבשר, אבל הוא מותר בראש, ברגליים, בקנה, כבד, לב, עופות וכדומה, ואין צריך לומר, זה מילתא דפשיטא שבשר דגים וחגבים גם בזה הוא מותר. זה היה המחלוקת בברייתא. שואלת על זה הגמרא, מה ישנה בשר עוף לתנא קמא דאסיר? למה באמת בשר עוף לפי תנא קמא אסור? דעבד, דעביד שליח, דמימליך עלי. מה פירוש? כי יש מצב שאדם שולח שליח ומבקש ממנו, תביא לי בשר, הוא חוזר אצל המשלח ואומר לו, תשמע, בשר לא מצאתי, אבל יש עוף. שואלת הגמרא, בשר דגים נמי עביד שליח די לא משכח ביסרה, מימליך עלי דאמר, היא לא משכח נביסרה, הייתי דגים וליטסו. שואלת הגמרא, אם ככה, אז יש לנו עוד דבר כזה. אותו מציאות יש לנו לגבי אדם שהולך לקנות בשר ולא מוצא בשר, הוא חוזר אצל המשלח ואומר לו, כבודו, בשר לא מצאתי, אבל כן מצאתי דגים, אולי להביא דגים. זאת אומרת ששואלת הגמרא, מי שחוזר כשלא מוצא בשר ומביא עוף, הוא גם חוזר על דגים. תשובת הגמרא, זה הכוונה, זה הטענה של הגמרא. לך לשוק ותראה מה עושים. עונה הגמרא, אמר אביי, כגון שהקיף דם דלא אכיל דגים. מדובר על אדם כזה שנודר נדר, לאחר הקזת דם או לפני הקזת או משעת הקזת הדם, שהוא סמוך ונראה לאותו זמן שאסור לו לאכול דגים. ואז ברור שכוונתו רק לבשר, ואפילו בשר עוף, אבל לא דגים. שואלת הגמרא, יחי אפילו עופות נמי לא אכיל. אם מדובר על אדם שמקיז דם וממילא זה לא בריא לאכול דגים, גם בשר עוף זה לא בריא. דאמר שמואל הרופא, דמסוחר, אדם כזה שעושה הקזת הדם, בדרך כלל מסוחר זה הכוונה הקזה של כתפיים, ואכיל ביסרה דצפרה, והוא אוכל בשר של ציפור, של עוף, פרח ליבי כצפרה, אז נחלש ליבו, פורח ליבו כמו ציפור פורחת. ותניה, ולמדנו על זה גם ברייתא, אין מקיזים. אדם שמקיז דם צריך לדאוג שיהיה לו סעודה דשנה בבית, שיהיה לו מה לאכול. אין מקיזים לא על דגים ולא על עופות ולא על בשר מליח. הנה כתוב מפורש שכשאדם בא לעשות הקזת הדם, הוא לא מקיז אם יש לו בבית סעודה כזאת שהיא מדגים או מעופות או בשר מלוח, כי זה לא בריא למקיז דם. ויותר מזה, ותניה, יקיז דם לא יאכל לו חלב ולא גבינה ולא ביצים ולא שחליים, שזה ירק חריף, ולא עופות ולא בשר מליח. אז הנה אתה רואה שעופות לא אוכלים אחרי הקזת הדם. אז אם אתה אומר אצלנו, ממו נפשוך, אם מדובר אצלנו באדם כזה שבא ונודר נדר שהוא לא יאכל בשר, ומדובר באופן שבמקומנו כשאין בשר חוזרים אצל השליח המשלח ואומר לו, אין בשר אבל יש עופות, אז גם חוזרים ואומרים, אין בשר יש דגים. אם אתה מבין שמדובר באדם שמקיז דם, שאז אם הוא אוכל דגים זה לא בריא ולכן הוא לא יחזור, וודאי לא כוונת הנודר, אז אם ככה גם אין כוונתו לאופות. מתרץ את הגמרא, לא, אדם שעכשיו עושה הקזת הדם, החולה, לא הבריא, לא הרופא, אלא החולה. אומרת הגמרא, שני אופות אפשר על ידי שניקה, לא. אוף, נכון שלא אוכלים אותו בצורות מסוימות אחרי הקזת הדם, אבל על ידי בישול עמוק, שניקה, כן הוא נאכל. ומכיוון שיש מצב לאכול את האוף, אז זה כן בכוונת המשלח. זה כן נמצא בתוך הנדר שלו, אפילו שהוא מקיס דם. דג בכלל לא אוכלים. הבאי אמר תירוץ נוסף, כגון דקאיבן לעיני, מדובר שהוא נדר נדר בזמן שכואב לו העיניים. ואם כואב לו העיניים, דדגים קשים לעיניים, הוא לא יכול לאכול דגים, אז ודאי שאין כוונת הנודר לדגים, כי דגים זה דבר שמזיק לעיניים. שואלת הגמרא, יחי, אם מדובר באחד כזה שכואב לו העיניים, פקרת, אכיל דגים. דאמר שמואל סימן, נון סמך עין, דהיינו. כיוון שזה אותיות אחת אחרי השנייה, והוא נתן בהם סימן. נונה, נונה זה סוג של דג, שם על העיניים, זה רפואה. רפואה לעיניים. אז עד רבה, זה דבר שמועיל לעיניים דגים. אז איך אתה אומר שהוא לא אוכל דגים? עונה הגמרא, ההוא סוף אוכלה. שם מדובר בסוף המחלה. כשמתחיל כאב העיניים, דג זה דבר שמזיק. כשנגמר המחלה, דג זה דבר שבריא. עד רבה, הוא מסייע. כאן מדובר בתחילה, כשהוא נדר. וכיוון שהוא בתחילת כאב העיניים, אז ממילא הוא מתרחק מהדג. ואם הוא נדר, הוא נדר דווקא על בשר. הוא נדר גם על עופות, כי השליח ממליך עלי, אבל הוא לא נדר על דגים. זאת אומרת, שורה תחתונה, זה הוקימתה. כל מה שאמרנו, ודאי, כל מה שהעמדנו, כנראה שאין. ואם כן, זה לא המחלה שלו. ראית הערה נכונה. אומר הרן, ולעניין הלכה, כך מביא הרן באמת, ולעניין הלכה, קיימלן כרבי עקיבא, באמצע עמוד, אומר הרן, ולעניין הלכה, קיימלן כרבי עקיבא, דחול מידי דמימליך עלי שליח, מנהו. דהיינו, אנחנו פוסקים להלכה, כדעתו של רבי עקיבא, שרבי עקיבא אמר במחלוקת, שכל דבר שהשליח עובר אצל המשלח ונמלח עליו, אז זה נמצא בתוך הדבר. אז לעניין בשר זה מין בשר. לעניין ירק, אז הדלת יהיה מין ירק וכדומה. מאיפה אני יודע שבאמת הלכה היא כמו רבי עקיבא? אומר הרן, דעשתם לנתנה בפרק כל הבשר כרבי עקיבא. אף על גב, דלא ידין אני מחלוקת ואחר כך סתם וסתם ואחר כך מחלוקת, אפילו אחי נקטין הנקבתי, דהיינו. הקושי שעמד בפני הרן זה להבין מה פתאום הכרנו להלכה כדת רבי עקיבא. פשטות, אומר הרן, כי יש לנו משנה בחולין, והמשנה לא מביאה שם כתובת, מה שנקרא סתם משנה, והלכה הרי כסתם משנה. ושם הסתם משנה מדבר על איבא דרבי עקיבא. אז הנה, ההלכה היא כמו רבי עקיבא. מדסתם לן רבי קוותי. אומר על זה הרן, אבל זה קצת בעייתי. כי יש לנו כללים בהלכה. הכללים אומרים כך, אם יש לי מחלוקת, ואחר כך סתם, הלכה כסתם. כי אם רבי קודם מביא מחלוקת, ואחרי זה מרבי מביא רק שיטה אחת, וסותם, לא מפרש מי הוא בעל השיטה, אז רבי בא לומר, יש מחלוקת, ואני רוצה שתכריע הלכה כמו הזה, סתם. יש מושג של סתם, ואחר כך מחלוקת. אבל אם רבי קודם כתב סתם, ואחרי זה הביא מחלוקת, אז זה בא לומר לך, אל תתפתה לסתם, אל תשמע, כי תדע שבעצם הדבר במחלוקת, תכריע מה שתכריע. מתי אני אומר את הכללים האלה? זה דווקא במקום כזה של אותה מסכת. למשל, אם במסכת נדרים, קודם יופיע לנו בדף כף מחלוקת, אחרי זה בדף נון סתם, הלכה כסתם. אם יופיע לנו בדף כף מחלוקת, סתם, ובדף נון יש מחלוקת, אז אני יודע שלא מכרים. זה נקרא מחלוקת ואחר כך סתם, סתם ואחר כך מרות. אבל, כשזה שני מסכות נופרדים, אין בזה שום כללים. ולמה? כי כשרבי היה לומד עם התלמידים, זה לא בהכרח שהסדר היה יבמות, כתובות, נדרים, גיטים, קידושים, בכלל לא נדיר, כלומר, נדר, סתה, מה פתאום? יכול להיות שבישיבה קודם למדו מסכת בבא קמא, ובשנה אחרי זה מכלו בכלל מסכת כתובות, שנה אחרי זה למדו מסכת יבמות, אז מה שרבי סידר כך את הדברים, זה לא אומר שזה הכרעה של מחלוקת ואחר כך סתם, או סתם ואחר כך מחלוקת, חוץ מנזיקין שיש צד לומר שכולה נזיקין אחד מהפרט, אבל ודאי לא כמו אצלנו. זה היה קשה לרן. אומר הרן, זה אף על גב. דלא ידינן עם מחלוקת ואחר כך סתם. הרי יש פה מחלוקת בנדרים וסתם במסכת חולין. האם זה נקרא מחלוקת ואחר כך סתם או סתם ואחר כך מחלוקת? כי הרי אין סדר. אפילו אחי נחתינן כבתי, ועם כל זה אני פוסק כמו רבי עקיבא. למה? חד עדי מחמיר. רבי עקיבא הוא המחמיר, ואנחנו יודעים. נדרים זה איסורים, ואיסורים הולכים לחומרה. אז ראשית אני סובר כמו רבי עקיבא, זה בתוך הנדר. ועוד, דה מפרש בגמרא דמאן דפליג על ידי רבי עקיבא יחידאיו. דהיינו רב שמעון בן גמליאל. הרי ביארנו בברייתא, כפי שפתחנו, שהבר פלוקטה של רבי עקיבא זה רב שמעון בן גמליאל. וקיימלן הלכה כרבי עקיבא מחברו. נכון שאין הלכה כרבי עקיבא מחבריו, אבל הלכה כרבי עקיבא מחברו. ומכיוון שפה יחיד חולק עליו, אם ככה הלכה היא עליבא דרבי עקיבא. מסכם מכאן הרן את ההלכה. וכאן רואים כמה אנחנו צודקים בהגדרה. הילקח, הנודר מן הבשר, אסור בכל מיני בשר, ובעופות ובדגים. כל שלא יקיז דם ולא כאיב לין עיני. אם אין לו מקרה מיוחד כמו אדם שיקיז דם או כאב עיניים, מי הוא דווקא צריך להדגיש, באטרא דממליך שליח עליו. זה דווקא במקום כזה שהשליח עובר אצל המשלח ואומר לו כבודו. אבל באטרא דלא ממליך עלי, מותר. דכל מידי דלא ממליך עלי, לאו מינהו. כל דבר כזה שהשליח לא חובר אצל המשלח, לא נמלח על הדבר, אז ממנה זה לא ממין הדבר. וזה מאיר הרן שלא כדברי הרמב״ם ז"ל, שכתב בפרק שיעי מלכות נדרים בהלכה ו' דדגים לא מתפרי, אלא באטרא דממליך שליח עליו, כמו שדיברנו בסוגיה. ועופות מתפרי בכל דוכתא. הרמב״ם כותב שעופות, כשאדם נודר מן הבשר, לעולם הוא יהיה אסור גם בעופות. והרי אנחנו אמרנו הגדרה ברורה, והוא מן התימא, אומר הרן. דבגמרא משווינן לו, ולמה בדגים זה בכלל בשר? כי שליח ממליך עלי. גם בעופות דווקא עם שליח ממליך, ואם שליח לא ממליך, זה לא בנדר. הילקח, תרווי הוא לא מתפרי, אלא באטרא דממליך שליח עליו. וכשלא יקיז דם ולא כאיב לין עיני, אבל יקיז דם וכיוון לי עיני, אף על פי שאסור בעופות, מותר בדגים. כי נמלך בהם שליח. מי הוא? כי אמרינן מותר בדגים כשיקיז דם וכאב לעיני, לא שבו הדדי. זה לא דומה. למה? וכשיקיז דם, לא שרי בדגים, אלא דווקא באוסר בצר על עצמו ליום הקבע בלבד. מדגיש שרן ומוסיף עוד ידיעה. יש עדיין להבדיל בין הדגים, דיינו, בין הקבעת הדם לכאב עיניים. אדם שמקיז דם, אז הוא לא אוכל דגים, כי זה לא בריא. מדובר באופן שהוא אמר שהוא נודר מן הבשר היום, יום העקבר. אז אני אומר שכנראה שהוא לא התכוון להכניס בתוך הנדר את הדג, כי מה לא לדג? הרי ממנו הוא אסור באכל הדגים, בגלל שזה לא בריא. אבל אם בן אדם אסר לעצמו לצורך העניין בשר לשמונה ימים, גם אדם שמקיף דם יש כללים ברורים, שעתיים ראשונות אל תעשה פעילות מיוחדת, שש שעות וכו', יש כללים. כמה זמן לא לאכול דגים? יום, יומיים. זה לא עכשיו לנצח, זה לא מחלה מהסוג הזה. ממילא, אם הוא עשר לשמונה ימים, אז ברור שהוא מתכוון בפנים גם את הדגים, הוא עשר את עצמו. ואז ממילא, ודאי שהדגים יהיו בתוך הנדר. אבל בדקאיב לי עיני, אומר הרן, בשם הרשב"א, כפי שהוא מסיים, זה לא דומה. כי בדאדם שיש לו כאב עיניים, אז הוא כל כך חושש מהדבר, והרי הוא לא יודע מתי זה יסתיים, הוא יודע מתי זה התחיל. מתי הכאב יעזוב אותו אין לו מושג. אז גם אם הוא נודר ל-30 יום, אני בא ואני אומר שהדגים לא נמצאים בתוך הנדר, כך נקט הרשב"א. הרן עצמו חולק, הרן אומר מה פתאום. גם אדם שכואב לו העיניים, אז הוא חושב יום, יומיים, הוא לא חושב עכשיו 30 יום. ואם הוא נדר ועשר את עצמו בבשר, אז גם הדגים בכלל. מסיים היה הרן בדיבור המציל ומסתברא דבשר מליח. אומר הרן, מצטבר שבשר מליח אפילו ביום דעקבה אסור. למה? דנהי דאין מקיזין על בשר מליח. לא זה הכוונה, עוד פעם. אדם שנודר מהבשר זה אדם שנודר את עצמו אכילה והנאה. מה קורה למייס? הוא הקיז דם ועשר את עצמו בבשר. בשר מליח, אמרנו, לא אוכלים אחרי הקזת הדם. האם מותר לו ליהנות מבשר מליח באותו יום או לא? התשובה היא אסור לו. היה לכאורה, אבל הוא הקיז דם, אז הוא מתרחק מזה ממילא כמו הדגים. אומר על זה הר"ן, תבין דבר אחד. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה דברים שהשליח עובר אצל המשלח, הוא אומר לו, תגיד לי, להביא לך או לא להביא? הוא לא מביא לבד. כיוון שהוא לא מביא לבד, אז אני אומר, זה לא נמצא בתוך הנדר, זה תלוי. אם הוא מקיס דם, אז הרי באמת הרי אין כוונתו באופן נורמל לדגים, כי בשר זה לא דגים. אבל יכול להיות שכן, כי שליח שלא מוצא בשר, אז הוא אומר אולי עופות. ואם אין עופות גם, אז הוא אומר אולי דגים. כאן אני מדבר על בשר מליח. אדם שהולך לקנות בשר, ודאי שאם השליח מוצא בשר מליח, הוא מביא את זה. הוא לא חושב. אז ברור שכשאדם אומר שהוא נודר מן הבשר, גם אם הוא מקיס דם, גם אם כואב לו עיניים, הבשר מליח בתוך הנדר. ולעניין חגבים מסיים הר"ן בשתי שורות האחרונות, בכל דוך תשרו, כנראה שבזמן הר"ן עוד היה מסורת, והיו מתגנים אותם, עושים את זה דקים דקים, צ'יפסים, טעים, היו אוכלים את זה. ולעניין חגבים, בכל דוך תשרו דלומים לחלי ושליח כלל, מדאמרים לנדגים נם יביא שליח דמים לחלי ולא אמר דגים וחגבים. וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר, שבכל מקום מותר בחגבים, אנחנו כיום אין לנו את המסורת, למעט התימנים שיש בהם כאלה שעוד מחזיקים מסורת. דף נ"ה עמוד א', אומרת המשנה, הנודר מן הדגן, אדם שנודר הנאה מדגן, אסור בפול המצרי יבש, דברי רבי מאיר. אדם שבא ונודר הנאה מדגן, פירושו של דבר לפי דעתו של רבי מאיר, שכוונתו לכל דבר שמערימים אותו בקרי, שיוצרים ממנו ערימה, מה שנקרא דבר המדגן, נאסף לערימה. ולכן, אותו פול המצרי, שהוא ודאי קטניות, אבל כשהוא יבש, עורמים אותו בערימה. להקפוקי למשל מעורב. עורב, גם כשהוא יבש, לא עורמים אותם בערימות. זה הכוונה. אז הנודר מן הדגן, אסור בפול המצרי יבש, דברי רבי מאיר. כי רבי מאיר אומר, שכוונתו בכל דבר המדגן. והחכמים אומרים, אינו אסור עליו בחמשת המינים. באים חכמים ואומרים, דגן זה רק חיטה או שעורה או כוסמין, שיפון, שיבולת שועל. אותם חמשת מיני דגן. דבר שהוא לא מחמשת מיני דגן, הוא לא בכלל המושג דגן. רבי מאיר אומר, יש דבר שאני מודה לכם. הנודר מן התבועה אינו אסור אלא מחמשת המינים. אומר רב מאיר, זה אני מסכים, תבועה ורק חמשת מיני. דגן זה דבר שמדגן, נערם לקרי. תבועה זה רק חמשת המינים. אבל הנודר מן הדגן אסור בכל, בכל וכל דבר המדגן. ולכן הוא מותר בפירות אילן ובירק. יש כאן איזושהי חזרה של רב מאיר על הדברים. בא רב מאיר ואומר, ההגדרות הן ברורות. אם זה דבר שמערימים אותו לקרי, אז גם אם זה קטנית זה בכלל דגן. אם דיברתי על תבועה, תבועה זה רק חמשת מיני דגן ותולו, גם אם זה גדל בשדה. אם אני מדבר על דיגון, אז פירות האילן שלא מערימים אותם לקרי, ירק שלא מרימים אותו בקרי, הוא לא בתוך הנדר. מדייק את הגמרא למימרא, אם כך, כוונת רב מאיר לבוא ולומר, דדגן, כל דמי דגן משמע. כשהתורה באה ואומרת שחייב במעשרות דגן, תירוש ויצהר. פירושו של דבר שהתורה מתכוונת, שגם פול המצרי יבש, צריך לתת תרומות ומעשרות. כל דבר המדגן, אמרת רב מאיר. כל דבר יהיה חייב במעשרות מדאורייתא, כך לומד פה המפרש. אומרת הגמרא, אגב, כבר הראש ככה מביא גם במשנה. הראש אומר, דדגן, כל מיני דמידגן משמע, שעושים ממנו קרי, והנודר מן הדגן אסור בכל מיני קטניות שעושים מהם קרי, כן? כנראה שפול המצרי זה היה דבר יותר שכיח. אז דיברנו על פול המצרי יבש, אז זה לא רק פול המצרי. כל קטנית שמדגנת יהיה באותו דין. מה טיב רב יוסף? שואל על זה רב יוסף. נאמר בדברי הימים, וכפרוץ הדבר, חזקיהו אחרי שהוא ראה שעם ישראל מזלזלים בתרומות ומעשרות, וכנראה כפי פשטות הדברים, היו שואלים את האדם, תגיד לי, נתת תרומות ומעשרות? ודאי. למי? ליעקב כהן ומוישה לוי. לך תוכיח. וכנראה שהפרצה הייתה רבה, וכשבאו לשאול את יעקב כהן, אומר לו, שמעתי על קווי תרומות, ולא יעקב כהן הזה, יעקב כהן היה תל אביבי, תל אביבי, הצפתי וכו'. לכן, בא חזקיהו ותיקן תקנה. כל אדם שיש לו תרומות ומעשרות צריך להביא את זה לבית השם. שם המוקד החלוקה, אין חוכמות. כולם צריכים לבוא לשם. וכפרוץ הדבר, ועם הזמן, כשהתקנה הצליחה, וקיבלו עליהם את התקנה של חזקיהו, ובאמת איסרו הכל, וזה הלשון, הרבו בני ישראל, מה? להביא תרומות ומעשרות, מי? ראשית דגן, תירוש ויצר, זה מבדד הפשיטה, זה דורייתא. וכל תבואת שדה לרוב, לרוב הכוונה היא, דברים נוספים. וי אמרת דגן, כל דמי דגן משמע, מי כפרוץ הדבר הרבו. הגמרא הבינה, מה זה לרוב? לרוב הכוונה היא שגם קטניות הביאו מהם, כל דבר כזה שנעשם בקרי. נו, זה חידוש, זה כתוב בפסוק דגן, הרי כך למד רב מאיר, שדגן כולל כל דבר שמדגן. אז מדורייתא זה לא הרבו, זה המצב הטבעי. עונה הגמרא, טעות. אמר רבי אלה, תויה פירות אילן וירק, כן, זה הרבו. נכון, באמת בכלל הפסוק על יבדר המאיר, אפשר שכל דבר שמדגן בכלל, וחייב במתרומות ומעשרות מדורייתא. אז מה החידוש, מה הרבו? הרבו להביא גם את הפירות האילן, גם את הירק, שהדברים האלה פטורים מתרומות ומעשרות. והתקנה של חזקיהו כל כך הצליחה, שגם את אלה שחייבים רק מדרבנן הרבו. עוד למדנו במשנה, רב מאיר אומר, וזה הרב מאיר השני, הנודר מן התבועה אינו אסור על המחמשת המינים. אמר רבי יוחנן, הכל מודים בנודר מן התבועה שאין אסור על המחמשת המינים. בא על פניו רבי יוחנן ואומר דברים ברורים. זה לשון המשנה. רב מאיר אומר, הנודר מן התבועה אינו אסור למחלקלו. רב מאיר מודה לחכמים. מה שאתם אומרים שכשאדם אומר דגן, אינו אסור עליו בחמשת המינים, אני מסכים. ואני מזהה איתכם, אבל בתבועה, בדגן לא, אבל בתבועה אני מסכים איתכם. מסביר הראש שרב יוחנן בא לבאר שלא נטעה. היה מקום לבוא לומר שרב מאיר וחכמים נחלקו מן הקצה אל הקצה. כאשר דעת רב מאיר, הנודר מן הדגן, כל דבר המדגן במשמע. תבועה, חמשת המינים. בעל זה חכמים ואומרים בדיוק הפוך. דגן זה רק חמשת המינים. תבועה, כל תבועה במשמע, כל דבר כזה שגדל בשדה, כולל הקטניות, גם זה יהיה בכלל תבועה. בא רבי יוחנן ואומר, אמר רבי יוחנן, הכל מודים בנודר מן התבועה, גם רבנים, גם חכמים לא חולקים בדבר הזה. שאין אסור אלא מחמשת המינים בלבד. תניא נמי אחי, אומרת הגמרא, יש לי סייעתא מברייתא, כדעתו של רבי יוחנן. שווין בנודר מן התבועה, שאין אסור אלא מחמשת המינים. פשיטא שואלת הגמרא, ודאי, תבועה זה חמשת המינים. מהו דתאים התבועה כל מילי משמע, כפי שתכף נבהר בגמרא, שיש מושג שנקרא עולל, עללת. ועללת זה תרגום של המילה תבועה, ואז הכוונה היא כל דבר שמעולה כפי שנראה, כמשמלן דלא משמע כל מילי, זה בדיוק המסר. זה המסר שלנו שתבועה זה רק חמשת המילים ולא דבר אחר. מה טיב רב יוסף? שואל רב יוסף מברייתא. נאמר בברייתא, וכפרוץ הדבר הרבו בני ישראל. כתוב פה בדברי הימים, כפי שהזכרנו בשם הנביא, על דברי חזקיהו, הרבו בני ישראל מה? הביאו ראשית דגן, תירוש ויצר, וכל תבועת שדה. הסברת לי מה זה נקרא תבועה? חמשת המינים. מה זה נקרא דגן? חמשת המינים. גם עלי בדר אמר, אגב, שאומר שדגן זה כל דבר המדגן, אבל חמשת המינים ודאי בכלל. אז בשביל מה הפסוק חוזר על עצמו? הביאו ראשית דגן, תירוש ויצר, הבנתי. דהיינו חמשת המינים פלוס. וכל תבועת שדה. אז מה? אז הביאו עוד פעם דגן. אמר רבה, תבועה לחוד, תבועה שדה לחוד. יש הבדל. יש מה שנקרא תבועה, תבועה זה באמת חמשת המינים בלבד. ובזה גם רב מאיר מודה לחכמים. יש תבועת שדה, תבועת שדה זה כולל גם ירקות, גם קטניות עליבא דרב מאיר, גם פירות האילן, ומכיוון שכן, זה החידוש בפסוק, שגם את זה ירבו להביא. מספרת הגמרא, בר מר שמואל, בנו של מר שמואל, פקיד, ציווה בצבא, דליתנון פלייסר אלפי זוזה לרובה, שיתנו 13 אלפים של זוז לרבה. מאיפה ייקחו את זה? מן עללתה דנהר פניה. מהתבועה שלי, עללתה זה תרגום של המילה תבועה, מהתבועה ששייכת לי במקום ששמו נהר פניה. אני אומר תבועה כי זה התרגום החופשי של עללתה. יכול להיות שזה הרבה יותר רחב מהמושג הזה, וזה בעצם מה שקורה. שלחה רבה לקמי דרב יוסף, עללתה היכי מקריה. שולח רבה לרבה שלו רב יוסף. מה הגדרה הרחבה של המילה עללתה? האם זה תבועה, דהיינו חמשת המינים, או זה כולל קטניות, או שאולי זה כולל עוד דברים מלשון מעולה, כל דבר שמביא שבח. שלחה, אמר רב יוסף, מתניתי לי. עונה רב יוסף תשובה, פשוט מאוד. ושווים בנודר מן התבועה, שאין אסור אלא מחמשת המינים. ואמרנו שעללתה זה תרגום של המילה תבועה. הנה אצלנו במשנה מבואר, שכשאני מדבר על תבועה זה חמשת המינים, קיבלת תשובה. אמר לאביי, מי דמי, אומר אביי לרבה, אפשר לדמות את העללתה לדין שלנו? תבועה, כמו שנאמר במשנה, לא משמע אלא מחמשת המינים. עללתה כל מילי משמע. עללתה זה כל דבר שמשביח. כל דבר שמעלה, כמו שאומר פה הרן במקום. מה זה עללתה? דעללתה לשון ביה והכנסה ושבח. כל דבר כזה שהוא מרבה, שהוא משביח. וכמו שאומר פה המפרש, עללתה משמע כל מילי שעולה ומשבח. ואפילו משאר פירות שמשבחים ציווה לגבות מן דיינו. יש לו פרדסים שם, יש לו אתרוגים, יש לו תפוזים. גם מזה אפשר לקחת. בסך הכולל, מכל מה שיש לו משביח על נהר פניה, אפשר לקחת את 13,000 זוז. אומרת הגמרא, הדאודי בא אלי. הדרו הפריחה לקמי די רבה. החזירו את התשובה של הבאי לפני רבה. אמר, הלו קבי באלי, דעללת כל מילי משמע, ואין לי בכלל שאלה. אני גם ידעתי את זה, אומר רבה, שעללת זה לא מתייחס רק לחמשת המילים, אלא כולל בתוכו, גם קטניות ושאר דברים, כל דבר שנחשב כמעולה. הדאודי באלי, אני אגיד לכם מה היה השאלה שלי. שכר בתים ושכר סינות, מהי? מר בר שמואל, היה לו שם בתים שהוא היה מזכיר. היה לו סינות שהוא היה מזכיר. את הסחירות, אני יכול לבוא ולהשתמש בזה כדי לפרוע את החוף שלי, את הצוואה שלי או לא? למה? מהי? מי אמרינן, כיוון דה פחתן לב עללתאי? או דילמה, כיוון דה לא ידיע פחתיו עללתאי? זה בדיוק השאלה שעמדה בפנינו. האם יהיה נכון לבוא ולומר, כיוון שהיא נפחתת? למה? שהרי אנשים גרים בתוך הבית. אנשים משתמשים בספינה, אז יש את הפחת הטבעי. עוד מובא פה בראשונים בראש, שלא תמיד הסחירות זה אותו מחיר. פעמים הסחירות גבוהה, פעמים הסחירות נמוכה. אז מכיוון שהדברים לא חתוכים, זה לא נקרא עללתה, זה לא נקרא שבח, כי אם תקזז את הסחירות עם הפחת שיש לך וכו', זה לא נקרא השבחה, זה מקיים את עצמו. מה? כן, אבל בתבועה, הכל זה גידולים, הכל זה שבח, הכל זה פרי. מה? כנראה, א', בסדר, אז מזה הוא לא ייקח. העללת התרגום החופשי שלו זה תבועה, זה ברור. השאלה אם זה כל דבר שמעלה, שעושה תועלת. וסחירות זה לא נחשב תועלת, כי סחירות זה מחזיק את עצמו באופן קבוע. יש מקרה יוצא מן הכלל ותבועה, אבל באופן הקבוע זה דבר מעולה, זה דבר שמוציא פרי. עודים מה כיוון דלא ידיע פחתי, הוא עללת, אין לך אלעמי. או שמה, מכיוון שאם תסתכל פר יום, אי אפשר מה הפחת ביום הוא שום דבר. אז מה אני רואה? אני רואה שבח, הכנסה של סחירות, מול מה שאני לא רואה פחת. אז אולי זה באמת כן יקרה עללת, זו הייתה השאלה. אמרו הרבנן קמי דרב יוסף, הציגו חכמים את השאלה לפני רב יוסף. אמר, וכי מאחר דלא צריך לנו, מה ישלח לנו? הקפיד רב יוסף. אם היה לו פשוט, מה זה נקרא הללתה? והוא הבין שזה לא רק חמשת המינים, לא כמו שאנחנו שלחנו לו, שמהמשנה משמע שזה חמשת המינים, ויש לו מהלך משלו, אז למה הוא יטריח אותנו? הקפיד עליו רב יוסף. שמע רבה שהקפיד עליו הרב רב יוסף, אתה לקמי במעל ליום הכיפורים, אז הוא בא אל הרב בערב יום הכיפורים. אשכחי לשם הידעה וכמזי כמי כפה דחם, רק הידוע, רב יוסף היה סגין האור, ומכיוון שכן היה צריך שמש שישמש אותו, השמש הזה הלך למזוג לו את הכוס. אומר לו רבה, אמר לי, הב לי די אם זגלענו, תן לי אני אזוג לרב, צריך לדבר עם הרב. יהיב לי וכמזי גיהו כפה דחם, הלך רבה, והוא מזג את הכוס לפני רב יוסף. כי קשתי, בזמן שרב יוסף שתה, אמר הדין מזגה דמי למזגה דרבה ברי דרב יוסף בר חמה. הצורת המינון הזה של המזיגה, הגמרא בשבת עין זין אומרת, שרב היה לו מזיגה משלו. הוא היה שם על כל כוס אחת של יין, שלוש כוסות של מים. ואמר שמי שלא עושה על חת לת, אז הוא לא שותה יין. כי זה הצורך. כנראה שהם היו מופגים כמו שתי שליש ושליש. אז המזיגה שלה היה לו טעם מיוחד. אמר לי, הוניו, אומר לו רבה, כן, זה אני. וכנראה, אומר, באתי לבקש מחילה, רב הקפיד. אמר לי, לא תיטיב אקרח, עד אמרת לי פירוש עד הדין מלטה, אל תשב על רגליך, עד שתאמר לי פשט בפסוק הבא. מה הוא רוצה? מי דכתיב, הוא ממדבר מתנה, אם הוא מתנה נחליאל, הוא מנחליאל במות. מה המסר? מי דכתיב וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות. התורה אומרת, פרשת חוקת, באר חפרו עשרים, קרו הנדיבי עם. מדברים על בערה של מרים. וכשמדברים על בערה של מיר, אומרת התורה, וממדבר מתנה, וכפי שמסביר המערשה, פשטות, שהבאר הזאת במדבר ניתנה להם במתנה, ואני מבין. וממתנה לנחל היה צריך להיות, שהבאר עברה, מה זה נחליאל? יותר מזה, למה אתה קורא לזה מתנה יותר מגימל השאר מתנות? הרי הגמרא בתענית אומרת בדף י' גימל מתנות ניתנו להם. אחד זה הבאר ומרים, היה גם עננים והיה מן, כנגד אותם גימל שעמדו להם לישראל. נו, אז אם ככה, אז כמו שאתה מבין בער זה מתנה, אז גם שאר הדברים זה מתנה, למה הפסוק לא מציין את זה? כך מסביר המערשה את שהשאלה ששאל רב יוסף את רבה, והאמת כפי שמיד נבאר, רב יוסף ידע היטב מה שרבה יענה לו. ובשביל זה הוא שואל אותו את השאלה. עונה לו על זה רבה. אמר לי, בהכרח שהפסוק באמת לא בא לדבר על הבער, לא זה המטרה. התורה באה לרמוז רמז. כיוון שעשה אדם את עצמו כמדבר, שהוא מופקר לכל, תורה ניתנה לו במתנה. פשטות, מופקר לכל, כמו שהמדבר, הכל דורכים עליו, אז גם הוא, אבל הראש, המפרש, ועוד מסבירים פה, שהכוונה היא תוספות, כמו שאדם שמלמד לתלמידים, בלי לסנן את התלמידים. כל מי שרוצה לעבוד, יבוא וילמוד. אז זה מה שהוא אומר. אם אדם שם עצמו כמדבר, מה? שכל מי שרוצה ללמוד יבוא וילמוד. שהוא מופקר לכל, כמו המדבר הזה שהוא פתוח, וכל מי שרוצה להיכנס יכול להיכנס. תורה ניתנה לו במתנה. אז יש לו סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא נותן לו למה? כי כבר כתוב אצל משה רבינו. משה רבינו היה לומד 40 יום ומשכחה. עד שניתנה לו במתנה, אי אפשר לקבל תורה אחרת. תורה זה מתנה. שנאמר, וממדבר, מי שמשים עצמו כמדבר, מקבל מתנה. וכיוון שניתנה לו במתנה, נחלו כל, אז הקדוש ברוך הוא הנחיל אותו, שנאמר הוא ממתנה, נחליאל. וכיוון שנחלו כל, עולה לגדולה, אדם ששולט ככה בתרי, קיבל במתנה, ויש לו ידיעת התורה, והוא עולה לגדולה, שנאמר הוא מנחליאל במות, אז הוא עולה למעלה. ואם יגביע עצמו, ממשיך רב ואומר, אבל, אם הבן אדם הזה, כתוצאה מכל זה, נהיה בעל גאווה, הקדוש ברוך הוא לא עלינו ולעליכם השפילוי, שנאמר, ומבמות הגיא, זה הפסוק הבא, ומבמות הגיא אשר בשדה מואב, יש מצב שמהבמה יורדים למטה לגיא. ולא עוד אלא ששוקעים אותו בקרקע כמו המשקוף, הסקופה שהכל דורסים עליה, שנאמר ונשקפה על פני הישימון. ואם חוזר בו, ואם הבן אדם חוזר, הקדוש ברוך הוא מגביאו, שנאמר כל גל ינפה. יש מצב, כמו שהר"ן מביא, אף על גב דלא כתיב גבי היקרא ומן החליאל במות, דאי הוא בתורה ואי בנביאים, אפילו אחי כיוון דכתיב, זה הקדוש ברוך הוא משפילו כגאי, סופו לעלות כדכתיב כל גאי ינשא, כל זה לרבות. אז כל אלה שהושפלו, הקדוש ברוך הוא ינשא אותו הלאה, אם הוא חזר בו. הוא מביא על זה הר"ן ולעניין הלכה, ביין דרב הלא איפשיטה, הילקח, לא גבי משכר בתים ושכר ספינה, דיד בעל השטר על התחתונה, אבל לגבי נדרים, מה קורה אם אדם נודר נדר? שלא להנות מעללתה, נקטינה לחומרה וכולן בכלל. אם אדם קיבל עצמו לא להנות מעללתה, אז גם הצחירות בתים וגם הצחירות הזאת, כי אמרנו, ספק נדרים לחומרה. שם משהו קיבל בצבוי, אז לא נפשט לנו. אבל בנדרים תמיד אני מחמת הספק הולך לחומרה. הוא באמת מעניין, החתם סופר במקום מסביר, אומר החתם סופר, שהלשון הוא כזה, דהדה ניתנה לו במתנה, היינו ידי התלמידים שלומד עמהם. הוא מזכיר עצמו כמדבר, זוכה להבין ולהשיג יותר מכוח שכלו. כשהקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה, הוא מגלים לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר. אך אפשר שישיג היום וישכח למחר, כמתנה על מנת להחזיר. על כן אמר, נחלו כל, שנותנים לו בירושה שאין לה הפסק, והיינו כנער שאינו פוסק, שתדע שזה לא נחשב לזמן מסוים. ומאוד מעניין, מצאתי פה, בדברי הקרן אורה, קרן אורה בעיקרון הוא מפרש, מהמיעוט המפרשים שמסבירים את מסכת נדרים. אומר הקרן אורה, הוא ממדבר מתנה. ברמה העקרונית הרי מה קרה? רבא שולח שאלה לרבי יוסף. רבי יוסף אומר רבא, מה, את התשובה הזאת אני לא צריך ממכם, זה ידעתי לבד. אומר לו רבי יוסף, תיזהר שלא תגיע לידי גאווה, תסביר לי פשט בפסוק. וכשהוא מסביר, מסביר את עניין הגאווה. אז מסביר הקרן אורה, בא ללמדנו גודל אבון הגסות. המטרה זה להסביר לנו מה זה הגאווה ואיך צריך להיזהר ממנה. כי המידה הזאת תגדיל לעשות למשול גם באדם המעולה בתכלית המעלה. אל תחשוב שגייבה זה אצל האנשים הפחותים. לא. ככל שאדם גבוה יותר, ככל שאדם מתעלה יותר, ככה מידת הגאווה שלו גודלת ומתרבה. כמו זה שניתנה לו התורה במתנה ונחלו כל ועלה לגדולה, כי לשלם כזה נאי הגדולה, רק עוד שבוך הוא נותן לו את זה, מעיד עליו יודע תעלומות שעל פי דין זה מגיע לו, כי השם הוא נחלתו. על כל זה מתוך הגדולה והמעלה תשבוטו יותר הגפות ורמות רוחו ויורידנו עד למטה לארץ, כמו שאמרנו. ולא עוד, וזה שאמר התנה, הכוונה היא למה שנאמר במסכת אבות, מאוד מאוד הווה שפל רוח, מאוד מאוד. למה היה צריך להזהיר בזה מאוד מאוד? ולמה הזהיר בזה יותר מכל המידות המגונות? והוא כנראה לי, ומכל המידות הרעות אפשר לצאת מהם חופשי על ידי קניית המעלה והשלימות. אומר פה הקרן אורה דברים חמורים מאוד. בכל מידה שיש לאדם, אדם רגזן, אדם יכול להתעלות לעבוד על עצמו ולצאת מזה. לצאת מזה, להתנתק מזה, זה לא חוזר אליו. יש כל מיני, אדם עצלן, יש לו מידה רעה, הוא עובד, הוא מתעלה, הוא מתגבר, והוא משתחרר מהמידה הזאת, זה לא קיים אצלו. אבל מידת הגסות, כל עוד שתגדיל לעלות במעלות, תתגבר גם היא, שלא יתעלות. זה תמיד הולך עם הבן אדם בד בבד, ופקרת. ככל שאתה מתרומם יותר, היא הולכת איתך ללמעלה. על כן, לעומת טבע וחוק האדם השלם לעלות מעלה-מעלה בכל עת בקניית השלמות, כל כך צריך להגביר מידת השפלות, ואין לה שפלות שיעור, כמו שלקניין השלמות שיעור. אתה מבין שלגדולה אין סוף. ככל שאדם יכול לעלות למעלה במעלות החוכמה, ככה המידה הזאת עולה איתו. אז מה החובה שלו? ללכת עם המידה הזאת בדיוק כמה שיותר להשפיל את עצמו. ולמה? כי תבין, זה צומח איתך, אתה לא יכול לברוח מזה. ולזה אמרו זל, כי מידת הענבה עולה על כולנה. כמו שאמר זל, מה שעשתה חובה, עשתה ענבה עקב. כי המידה הטובה הזאת צריך שהשליטן השלם על כל המידות הטובות. כי בלעדיה אין הכל בחיזוק. כי בגוב הלב מעט יאבד הכל חפי שלום. על כן צריכה המידה הזאת זהירות יותר גדולה מכל המידות. ולשקול במובני הדעה והשכל לבל ידמלך כבר הגעת למידה זו. ובאמת היא איננה איתך, כי דקה מן הדקה היא מאוד. אל תהיה כזה אוי ברחורם ותגיד לעצמך, אני וגיא וזה שתי עולמות, אני כבר עבדתי על עצמי. עבדת על עצמך, כמו שאמרת. כי כבר הגעת למידה זו, ובאמת איננה איתך, כי דקה מן הדקה היא מאוד. וחזל וסוטה שירו במשקל שמינית שבשמינית, כמו שהגויין אומר, בעזרת השם שם. ויש לכוון כי מידת הענווה היא מידה שמינית ממידות הטובות, ושמימית מנה ניתן רשות להתרה, כי ססה לשיבולתה וכולי, אבל זה כבר שלא מן העניין. וזה היה הרמז שרומז ושולח אבי יוסף את רבא כדי שיבין את זה העניין.